הגענו עד המצב שהוא, עד המצב שלנו, נגיד ככה, הוא החליט שעד היהדות זה פה, ואז מפה הם המשיכים לנצרות. שהם סיימו כאילו את הדעה של היהדות, ואז הם המשיכים לנצרות.
סיימנו את הפילוסוף.
כן,
פילוסוף.
ואז הסברת למה הוא הלך על הנצרות ולא על היהודים, מה יש להם היהודים?
מה קראנו על היצרות ממש?
עד הבא באמצע.
כן, דיברנו.
ואם לא נהיה מבני ישראל, אנחנו יותר ראויים מבני ישראל. זאת אומרת, בגלל לחכם לחמי דור ושאל אותו על חתום.
כן.
בספר הזה זה דף ח' באמצע למטה.
איזה סעיף זה?
נאמר כך.
קרא לחכם לחכמי דום והשילוש קרא לי
נכון
כן, כן, שילוש
אתה רוצה לשתות משהו?
לא, 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 לא
שילוש?
רוצה לשתות? זה קדם הרב
עכשיו
תראו תראו בלבו?
הוא שבר לך
נסיעה לרדור לרדור
טוב, תודה רבה. אנחנו דיברנו כמו שאומר הכוזרי על העניין ש שכל הבסיס של הנצרות הוא התורה. נכון? ואז דיברנו על סילוף האמת שהם עושים את כל דבר השם למדרש טעות ואלי, כמו שאומר רש"י. נכון? והוא שוכן בתוך רצויו מהמונה בני אדם וכללו של דבר אני מאמין בכל מה שבא בתורה ובספרי בני ישראל אשר אין ספק באמיתתם. אז דיברנו על זה שהנוצרי גם כן מקבל את אמיתת הדברים הכתובים בתורה מצד שיש פה שלושה דברים, נכון? הדבר הראשון הוא העניין שאין ספק באמיתתם, באבו פרסומם, הפרסום, כוונה איתו שהיה אצל מיליוני אנשים, אמרנו שבני ישראל קיבלו את דבר השם בתורה ואת התורה בהר סיני, כאשר זה התחיל ביציאת מצרים בניסים ונפלאות של עשרת המכות, ולאחר מכן בני ישראל קיבלו את דבר השם בהר סיני שאפילו שפחה כן ראתה הייתה אפילו שפחה שבשפחות אפילו האישה שמבחינה רוחנית הייתה השפלה ביותר במדרגה הרוחנית השפלה ביותר היא השתתפה והייתה שייכת ולולא הייתה חסרה לא היינו מקבלים את התורה והדבר הזה התגלה בפני כל ישראל כולם. אז זה אמיתתם ועבור פרסומם, ההתמדתם והיגלותם בהמונים. היגלותם בהמונים, שזה מה שאני אומר. אמיתותם, כיצד היא אמיתותם מצד שזה דבר מפורסם מאוד, שאי אפשר שזה יהיה אצל כל כך הרבה אנשים, ובסופו של דבר אם היה שקר לא יקרה שמישהו יקום ויגיד קשקוש בלבוש זה לא היה זה לא אם כל כך הרבה אנשים ראו את זה והדעה הזאת והאמונה הזאת מתמדת זה סימן לאמיתיות כי אם לא היה צריך להיות שיבוא קול כנגד ויאמר זה לא היה זה הבסיס שלה, ודיברנו קצת על השקר, שתמיד כדי להתבסס הוא צריך להתחיל בדבר אמת. והנצרות גם משתמשת באמת של התורה כדי לבסס את השקר שלה. אז קודם כל היא מבססת את שם השם. היא מבססת את כל מה שאנחנו מקבלים בתורה. לאחר מכן היא לוקחת את זה והיא מטשטשת את הבורא, מטשטשת את הבורא. ברגע שאנחנו, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על קדוש ברוך הוא שאין לו גוף ואין לו דבון הגוף, כל מה שהרמב״ם כותב על הקדוש ברוך הוא וגם הגמרא כותבת. אבל הם, ברגע שהם מתחילים לדבר על ישו והוא ההתגלות של הטרילוגיה הזאת, כן, הבן, הוא לא יכול להיות גם האלוהים וגם האדם. יש פה סתירה, או הוא אלוהים או הוא אדם, או הוא ילוד אישה או הוא לא ילוד אישה. זה דבר שהוא גם כן, אבל הם דווקא הולכים אל ההגדרה הזאת שהיא לא ולא ולא ולא, אז מה כן? זה טשטוש לאלוקות, והטשטוש הזה יאפשר לנצרות לגנוב את שם השם. ובאופן הזה הם באים ואומרים שכל הברכות, כל מה שישראל הם התייחדו בשמם והתייעדו ביהודם, כלומר בתכלית של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומה התפקיד של עם ישראל בעולם, ומה הקדושה של עם ישראל, ומה כל הדברים האלה, הם לוקחים אותם ועושים אותם. הם אומרים עם ישראל איננו, הוא כבר ירד מן במת ההיסטוריה, ואנחנו עם ישראל החדש. זה בשיר פסיום, זה הגניבת שם השם, שהיא הדבר הנוראי ביותר שקרה לעולם. כי הנצרות היא עבודה זרה, והנצרות בהיותה עבודה זרה, יש מדרגות בעבודה זרה. ודאי שלהיות עובד עבודה זרה לפסלים זה נמוך יותר מלהיות עובד עבודה זרה לאלוקים ולהגשים אותו, או לאלוהים שלהם ולעשות את ההגדרה הזאת של האלוהים שלהם. אבל יחד עם זה, למשל אדם שמשתחווה לאבן או לפסל או כדומה, זו עבודה זרה נמוכה. יש מדרגות בעבודה זרה, אבל העבודה זרה של הנצרות בהיותה מושכלת כביכול, היא גם מסוכנת. למה היא מסוכנת? בגלל שהיא מתבססת על נבואת התורה שהיא כולה אמת. וזה דבר שהוא מסוכן מאוד. זה מה שלמעשה אפשר להם לכבוש את העולם. זאת אומרת, ובאחריתם ובעקבותם נגשמה האלוהות, והיה עובר ברחם בתולה מנשיאות בני ישראל וילדה אותו. אז הוא עובר בתוך בטן אישה, אבל האישה הזאת היא בתולה, זה תרתי דסתרי. כן? וגם הוא אלוהים, נגשמה באלוהות בתוך אישה חשובה, נשיאות בני ישראל, כי הוא לא ילך, הוא לא ייוולד במקום שהוא שפל, וילדה אותו. אנושי הנראה אלוהי הנסתר. אז תחליט, האם הוא אנושי או אלוהי? נביא שלוח בנראה, אלוהה שלוח בנסתר. נביא זה אדם. גם פה יש עוד פעם תשתוש. ועוד פעם, והוא האב והבן ורוח הקודש. רוח הקודש זה רוח. הבן והאדם זה בשר ודם. גם כן פה התשתוש. טוב, אז זה העניין של הם רוצים להרוויח את כל העולמות. הנוצרים רוצים שהאלוהים שלהם יהיה הכל מכל כל. יהיה גם אדם וגם אלוהים וגם נביא וגם וגם וגם. וכליל השלמות כזה. אבל אנחנו יודעים שאי אפשר. זה סותר כל היגיון. אנחנו אמרנו, אם אתם זוכרים בכל זאת, שלעומת הפילוסופיה, שזה חוכמה קרה מאוד, שהיא כולה שכלית ברובד השכלי, הנצרות והאסלאם יש להם רובה נפשי, הם מלהיבים את הנפשי, יש פה אמונה, יש פה, זה עניין של עבודה זרה. עבודה זרה היא אמונה בשם, או באחת הכוחות, באחד הכוחות רבים את השם, ואותו כוח עושים אותו השם. אותו הכוח, למשל אתה לוקח את האש, האש, הכוח האלוקי שבבריאה, שמתגלה באנרגיה הנובעת מן האש, והאש עצמה ביכולות שלה להזיק ולתקן. הכוח הזה אתה עושה אותו לאלוהים, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה. אבל פה יש לנו הגשמה אלוקית, אתה לוקח את האלוקים ואתה מגשים אותו, אתה עושה אותו אדם, אתה מוריד אותו לאדם, אתה מוריד אותו, זה דבר הרבה יותר מסובך. ממשיך הכוזרי ואומר, אנחנו מייחדים אמיתתו, ואם נראה על לשוננו השילוש, נאמין בו האחדות. גם אם הוא שלושת ההגדרות, אנחנו נאמין בו באחדות. קודם כל צריך לדעת בזה שאני אומר שזה מאוד מסוכן הנצרות, גם האסלאם זה מסוכן, אבל הרמב״ם כותב במפורש, האסלאם זה מונותאיזם, זה לא עבודה זרה. יש חולקים עליו, יש חולקים על הרמב״ם ואומרים שהאסלאם זה בכל זאת עבודה זרה, בגלל שבמכה כאשר הם מסתובבים מסביב לאבן הזאת שירדה מן השמיים, ומה שהפולחן שעושים בדבר הזה הוא בעייתי מאוד. אבל הרמב״ם אומר ש...
הוא מכיר את האסלאם.
אבל יחד עם זה, הוא גם מכיר את הנצרות.
כן, לא, אני אומר,
הוא גם מכיר את הנצרות. כן. הוא ידע את כל... הוא אומר בהלכות עבודה זרה, שהוא חקר את כל העבודות זרות. הרמב״ם חדר לכל העבודות זרות. הרמב״ם היה נשמה מיוחדת. הוא לקח אחריות על הדורות. על הדורות, הוא גדול הדורות בהלכה, הוא פסק הלכה לכל הדורות. ולא, זה אחריות ענקית. בכל זאת, הרמב״ם כותב, הרב ציודה מסביר את זה בנתיבות ישראל, שספר שלו בנתיבות ישראל, שהנצרות והאסלאם הם צינורות שדרכם מתגלה התנ"ך. אז זה נכון, זה, 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 זה צינור ביוב. אבל גם דרך הביוב יש כל מיני, למשל הקניבלים, והם לא יכולים להיות קניבלים. למה? כי ההתפתחות התרבותית שנוצרה דרך האידאות שבתנך, הם עשו שהעולם יתעדן במקצת. אי אפשר לומר שכל הדברים האלה, גם אם הם לא הבינו אותם, ולא לקחו אותם ברצינות, או שאפילו סילפו אותם, בכל זאת המסר הגדול המוסרי של התנ"ך עבר. וגם אם הם אומרים בשקר שכל הרחמנות שלה, של הנצרות היא כמובן לא רחמנות, שכפי שאנחנו יודעים, בכל זאת העניין של הצינור הזה יש לו חשיבות עולמית. הנצרות, לא שאנחנו עכשיו אומרים לנצרות תודה רבה, לא שאנחנו אומרים טוב, הנצרות זה טוב, שתמשיך, לא. אבל התנ"ך בדיעבד בנצרות הזאת הוא התפרסם בעולם, הוא הגיע לאפריקה, והגיע לסין, והגיע נכון? הגיע לסין, גם לסין, יש שם גם נוצרים. נוצרים שעובדה עבודה זרה, זה אמר עוד, אבל
יש כמה מילה.
אז בואו, אנחנו מייחדים אמיתתו, ואם נראה על לשוננו השילוש, נאמין בו האחדות, ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כאשר היה העניין האלוהי נדבק בהם, עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותלוהו. אז פה כתוב שבני ישראל מרדו באלוהים, כי הם לא רצו להאמין שהוא גם האלוהי וגם האיש. ברוך השם, אנשי הסנהדרין שלנו היו שפויים, כשהוא, הרי כתוב בגמרא במסכת סנהדרין שהוא נהרג על זה שהוא היה מחשף וגם מסית ומדיח. המסית, הוא מסית אותך לעשות עבודה זרה, לקיים עבודה זרה, על זה אתה חייב מיתה, ועל מחשב אתה חייב מיתה. כלומר עכשיו כל אחת מהעבירות הנקבדות הללו כבר קוויק אחד מגיע לך, אז שני קוויקים היו מגיעים לו והרגו אותו. עכשיו זה נכון שיש גם הרבה דעות, זה הרבה דעות שאומרות ש זה לא אנחנו שאנחנו הרומאים. יש דעה שלישית שאומרת
אנחנו,
לא, זה אנחנו שפסקנו את הדין, הסנהדרין פסק את הדין והביצוע הדין זה הרומאים. עם כל הכבוד, אנחנו יודעים שאין כזה דבר אצלנו. קודם כל גם הרמב״ם כותב שבית דין הרג את ישו. בית דין זה לא הערכאות, זה לא בית דין של גויים. המילה בית דין זה דבר מובהק לסדרי קדושה במערכת הדין בישראל. אם הרמב״ם אמר בית דין, אז זה בית דין. אז יוצא ההשערה שכל מי שאמר שזה משהו אחר, זה כדי להתייפות, להתייפף, שאנחנו לא כאלה אכזריים, לא כאלה... אז זה נכון. צריך לומר, טוב, בסדר, אם אתה בכנס של מהנדסים או בכנס של אני יודע מי, נוצרים, כולם עם הסוטן הלבנה והחומה, אל תבוא ותגיד אנחנו שמחים שהרגנו את ישו כי הצלבו אותך. אבל בוודאי שבינינו ובתוכנו, וגם כשאתה כותב דבר, כשאתה מפרסם דבר, אל תתבייש. זה טוב לבריאה כולה שהרגנו את האדם הזה. אדם שעובד עבוד הזרה והוא מחשף והוא מקלקל את בריאתו של הקדוש ברוך הוא, זה טוב לעולם. זה פסק דין אלוקי להרוג אדם כזה, אז הוא צריך להתבייש. כמו שאברהם אבינו שפחד, אל תירא אברהם, אומר לו השם, כן? רש"י אומר, קוצים כסוחים כסחת, כסחת היינו אומרים היום. הכוונה שאברהם אבינו פחד שאחרי מלחמת סדום הוא הרג כמה צדיקים שם, אז ברוך הוא אומר לו, תהיה שקט, כל הבחורים שהרגת הם פרחחים כאלה שטוב להם שמתו וטוב לעולם שמתו. זה העניין. ועם כל הלב הקשה של להרוג אנשים, אבל לפעמים זה עניין מוסרי. זה בדיוק הקלקול שהנצרות מנסה להכניס לנו, וזה שבמלחמות ישראל וכל מקום וכל זמן הדיון שנעשה על פשעי מלחמה, שברגע שיש אחד מהקצינים שיוצא, כל אחד יבוא ויכול לתבוע אותו. כל ערבי שנמצא באנגליה יכול לבוא ולתקוע יתד בדבר הזה. זה הנצרות, זה בסיס של מוסר נוצרי שבא ואומר שלהילחם על נפשך ולהרוג, ומה שהתורה אומרת, כן, אבל להורגך השכם להורגו, זה דבר בלתי מוסרי. זה הנצרות. העניין הזה של העיוות הכל כך גדול מבחינה מוסרית, זה רק בגלל שהנצרות ישנה. לא היה יכול להיות דבר כזה. אגב, הם רוצים ליישם אותו עלינו, אבל כמובן שהם מהדרים מאוד מאוד כאשר יש איזה ספק של ספק ספקה של ספק 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 ספקה להבא להורגך השכם להורגו, הם אומרים טוב, אנחנו נהרוג את כולם, ככה אנחנו בטוחים שלא תבוא הפורענות, נכון? וככה וצריך לדעת את זה, המוסר הגוי כאשר הוא נוגע למוסר לאומים אין אכזרי כמותו, אין פה שום עניין מוסרי. ברגע שהאומות כאומות, האומה האמריקאית, האומה האנגלית, האומה הצרפתית, ברגע שהיא דואגת לאינטרסים שלה, אין כלל וכלל משחק של מוסריות. זה צריך לדעת, היא נטולה כל מוסריות, היא אך ורק אינטרסים. זה הדבר השורשי בענייני הגויים. כאשר אצלנו העניין הלאומי הוא עניין מוסרי, כי הקדוש ברוך הוא מדריך את האומה לתקן עולם למלכות שדי. כל המצוות הלאומיות שאנחנו עושים זה בשביל שכל העולם יתבונן בהם על מנת לדעת את הטוב ואת הישר כיצד הוא נעשה. זה ברור? לכן כתוב פה העניין האלוקים יתבל בהם עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותנורו, ושב הקצף מתמיד, ככה מתמיד עליהם ועל המונם. כמובן, הם הורגים את האלוהים. מה הם רוצים היהודים האלה? שיהיה להם טוב? לכן, שב הקצף מתמיד עליהם ועל המונם, והרצון ליחידים ההולכים אחרי המשיח, אחריכן לאומות ההולכים אחרי היחידים האלה, ואנחנו מהם. כלומר, שפה זה הסילוף, באים ואומרים שאנחנו מהם, מאותם היחידים שהיו בתחילת הדרך של האומה הישראלית שהאמינו בישוע, ואמנם הרגו ההמונים, אבל אנחנו הפכנו להיות ההמונים, אנחנו הפכנו להיות הנצרות. עכשיו צריך לזכור שמתי הופיע הכוח של ישוע, בדיוק בזמן של רפיון לאומי טוטלי, בזמן שאנחנו בחורבן בית שני. בחורבן בית שני זה התקופה של הרומאים, של שליטת הרומאים בארץ ישראל, והרפיון, כן, של הוא איבד כל אמונה והוא איבד כל תקווה בזה ש עם ישראל ומדינת ישראל והאומה הישראלית יש לה ייעוד עולמי. זה כפירה בכל התכלית של התורה. הייאוש שלו, של הרדת מהעניין האלוקי שבאומה ולהיות עובד עבודה זרה, זה היה ובא מתוך רפיון וייאוש טוטלי ממה שעם ישראל צריך להיות על במת ההיסטוריה. במובן זה, מתוך כך הוא נהיה מה שהוא נהיה. טוב, אתם זוכרים שאני אז אמרתי לכם שזה שאנחנו ברוך השם חזרנו לארצנו, אנחנו אז זה הם הביא אותם לידי בעיה, הם כבר לא יודעים איך. בהתחלה יכולים להגיד לא, זה לא הם, זה אנחנו, אבל יותר ויותר אנחנו זה פלא, המדינה הזאת היא פלא, באמת היא פלא, הפלא הזה הולך וגדל. אז כמובן שהם יותר מחייכים, הם מחייכים חיוך צהוב, הוא מכיר את החיוך הזה בסין
הצהובים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. המים הירושלמים לפעמים זה נראה לי אקונומיקה עם מים, לא מים עם אקונומיקה, אבל טוב, זה מים של ירושלים, זה טוב.
זה מים עם מלח.
כן.
את אותו זה מלאים עם מלאך.
טוב, אל תזכיר את זה עכשיו, למה אתה מתעלל בזה? אומר הרב הכוזרי, כותב לנו, ואם לא נהיה מבני ישראל, אנחנו יותר ראויים שניקרא בני ישראל.
זה הנוצרים.
כלומר, או שתיקח אותנו כבני ישראל, האלה שהיו מאמינים בישוע ונשארו, והתגדלו, והתפתחו. ואם לא נהיה, הנוצרים אומרים, מבני ישראל, אנחנו יותר ראויים שניקרא בני ישראל. על פי תוכנית האלוקים הכתובה בתורה, תורת היהודים, לא האבגוליון, אלא התורת היהודים, אנחנו המגלמים, אנחנו המיישמים את התורה. אם ככה, אז מה זה המצוות? מה זה המצוות? לא, המצוות זה בלב. למשל,
אבל בהתחלה הנוצרים הראשונים כן קיימו מצוות,
המעבר לביטול המצוות היה תקופה, לאט לאט נטשו את כל הצד המעשי של התורה ונשארו בצד הרעיוני. כן, אני בלב עושה את הכל. אתה מכיר את המשפט הזה?
אמין בלב,
אני בלב הכל בסדר,
לפי הרוח.
אז אין דבר כזה, זה תחילת ההידרדרות הנוראה. בכל אופן, הם כותבים, מפני שאנחנו הולכים אחרי דברי המשיח. אנחנו עם ישראל האמיתי, אולי לא הביולוגי מה שהוא אומר פה, אבל האמיתי, מצד הדבקות במטרות של עם ישראל, אנחנו עם ישראל. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מי מספר את תהילת השם בעולם? מיליארדים של נוצרים. זה תהילת השם. זה המיקרוזום הזה, המיקרוסקופ האמיב הזה שנקרא עם ישראל, הווירוס הזה שנמצא שם במקום, בין אפריקה לאסיה, אפילו לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, אם באפריקה או באסיה, כל כך הוא קטן ואי אפשר לשים איזה צבא או איזה, נכון? אז מה זה? זה הנצרות שאומרת. אומרת, מה זה הבדיחה הזאת שזה העם הנבחר? זה העם הנבחר?
צריך להיות משהו גדול.
זה העם הנבחר. תלך לשין, לסין, אתה תראה מה זה עם נבחר. יא, וכולי. דווקא עכשיו זה מתחיל להיות, כי מכל מיני מקומות בעולם, אם אתה מדבר עם עמי ארצות, נגיד אתה הולך לסין, אתה פוגש איזה גנרל שהוא עם הארץ, ואתה שואל אותו, מה דעתך בעם ישראל? זה מעצמה גדולה, כמה מיליונים בה? 500 מיליון, 600 מיליון, זה היחסיות בכוח, או לפחות לא בכוח, אלא בהתעניינות של העולם, בהתעניינות העולמים שבישראל. אין כמעט עיתון, כן, ש, 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 שבעולם שאין לו עברוני שלום. לא, נזילה רצינית. אבל איפה הנזילה יורדת? טוב, בסדר, אז אני אתקשר לגבי שלה, תודה רבה. סליחה שלה. המגידים של הנצרות, כן?
כן.
פייר, זוזף, פול, פול,
פייר. יש להם מקבילים לשבטים?
כן, זה כנגד השבטים. הכל, הכל, זה הלחם והיין והכהונה והלבוש, הכל לקוח. הכל לקוח מהיהדות. הדמיון לא היה כזה מפותח אצל הנצרות.
אבל איך הם יכולים לקרוא לעצמם בני ישראל אם הבנים של ישראל זה הבנים של ישראל? בעיקרון זה אפשר להגיד בני ישראל.
הם קוראים לזה בנים רוחניים, כמו שהמצוות הן רוחניות. מצוות ציצית. למה הם לא שמים ציצית? כי זה רעיוני. זה רעיוני. נדבר איתך בעוד 20 דקות, אני מכילה, אבל אני לומד כרגע עם אנשים. נהיית והייתה לנו הגבורה. אחרי כן הלכו עם רבי בני ישראל. אחרי השנים עשר ההם, והיו כמחמצת לאומת הנוצרים. מחמצת זה הקטליזטור. כן? קטליזטור, זה מה שמפעיל את הריאקציה הכימית וכל דבר. למשל, והיו כמחמצת לאומת הנוצרים, והיינו אנו ראויים למעלת בני ישראל. הייתה לנו הגבורה והעוצמה בארצות, וכל האומות נקראים, כמובן, כן? הגבורה והעוצמה בארצות, פירושו של דבר ששחטו שליש עולם כדי שיהיו שולטים על השאר ולהיות כולם נוצרים. זה הגבורה והעוצמה בארצות, וכל האומות נקראים אל אמונה הזאת, מצווים להידבק בה ולגדל ולרומם למשיח ולגדל את עצו אשר נתלה עליו והדומה לזה. זה נכון שהוא נתלה על העץ, כי אנחנו את האנשים העובדי עבודה זרה הם נסכלים ונתלים. זה נכון שנתלים, אבל זה לא לפי הדמיון הפורה של הנוצרים שאנחנו צולבים אותו ודופקים לו מסמרים על הידיים והוא כולו, זה לא ככה. אלא כתוב במסכת סנהדרין שאתה הורג בן אדם, ואתה, מה זה התליה? התליה שאתה הורג אותו ואתה תולה אותו דקה וחצי. אתה לא, מה פתאום? לא, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה לקראת השקיעה, ובשקיעה אתה כבר מוריד אותו. אתה עושה את זה לקראת השקיעה כדי שאתה לא תוכל להשאיר אותו יותר מכמה דקות. למה? כי זה צלם אלוקים. בסדר? גם הישוע הזה יש לו צלם אלוקים. אז הוא לגדל את עצו אשר נתלה עליו ואדומה לו, ודיננו וחוקנו ממצוות שמעון החבר, והחוקים מן התורה שלנו לא עומדים אותה, אין ספק באמיתתה שהיא מאת האלוהים, וכבר בא באבנגליון בדברי המשיח, לא באתי לסתור מצווה ממצוות בני ישראל ומשה נביאה, אבל באתי לחזקם ולאמצם. וכמובן לא נכון, כי אנחנו יודעים ש למשל ספר החינוך כותב ש כל מעשה יש לו חותם בנפש. הנפש מתפעלת מן המעשה. ככה כותב ספר החינוך. אז כאשר יש לך מצווה ואתה עושה את מעשה המצווה, אז הנפש מתפעלת מן המעשה. אתה לא עושה את המצווה, היא בשבילך איזה רעיון רוחני מרחף כזה, כביכול עליון, כביכול. לא, הוא לא מועיל, לא, 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 כלום, לא. הצד המצוותי של התורה הוא מאוד חשוב, זה העיקר. עיקר התורה זה המצוות, ללא הרחפנות.
התחלנו בשני תשובה, רשום שבגמרא מי שלומד תורה ולא מקיים מצוות, כאילו אין לו אלוה. רשום את זה. לומד תורה ולא מקיים תורה.
ההיגיון, אומר הכוזרי, אין בכאן מקום לסברה. אז זה עכשיו הכוזרי שבא ואומר, כל הכבוד לך, ברבה. אבל אתה ענית לי, בסופו של דבר, אני עכשיו יודע שהנוצרים זה לא בשבילי. איך הוא אומר לו את זה? אומר לו, אין בכאן מקום לסברה, אך הסברה מרחיק רוב דברים האלה. אומרת, תשמע, אצלך הכל סיפורים. הכל סיפורים, ואני, אין לי סיבה להתנגד לסיפורים. כל הסיפורים, יכול להיות שהם אמת. אבל, אומר הכוזרי, אך כאשר תתאמת הראייה והניסיון, עד שיאמין בו כל הלב, ולא ימצא דרך אחרת להאמין בזולת מה שנתברר אצלו, יתחכם להקש, יש פה, וינהלה לאט עד שיקרב הריחוק ההוא, כאשר יעשו הטבעיים בכוחות המופלאים אשר הם רואים. אומר לו, תשמע, אני רואה אצלך לא את השכל הקר של של הפילוסוף. אני רואה שאתה יכול להתלהב ואתה מדבר בהתלהבות קודש. אבל הדברים שלך הם, כמו שאמרתי בהתחלה, אלוהים אדם, בתולה אישה יולדת, רוח הקודש איש בן אב. ומה זה הדבר הזה? זה לא, זה סותר כל היגיון. אין פה סדר. אנחנו רואים שהבריאה היא עולם מסודר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מסודר. אתה מדבר על האלוקות, זה דבר מבולגן, זה לא יכול להיות. אך כאשר תתאמת הראייה והניסיון, עד שיאמין בו כל הלב, ולא ימצא דרך אחרת להאמין בזולת מה שנתברר אצלו, יתחכם להקש וינהלה לאט עד שיקרב הריחוק ההוא, כאשר יעשו הטבעים וכוחות המופלאים אשר הם רואים, שאם יסופר להם עליהם מבלי ראותם, מכחישים אותם, וכאשר רואים אותם מתחכמים ושמים להם סיבות מן הכוכבים והרוחניות, ולא ידחו הראות. כלומר שבכל זאת ישנם דברים שצריכים בסיס של התוצאה. אתה צריך אמיתת הדברים בניסיון, אמיתת הדברים. אתה מדבר על דברים שלא רואים את התוצאה שלהם. אבל אני אינני מוצא דעתי נוחה לקבל הדברים האלה, מפני שהם חדשים לי ולא גודלתי עליהם, וחובה עליי לחקור בשלמות עד שאמצע עיקר. אני שלא גדלתי בכל הסיפורים שלך, אני תמע. אם אתה, אני הייתי גדל בתוך הסיפורים, אולי הייתי יכול להיות מהברנג'ה שלך ולהיות ביחד באמונה ולהתגדל. וזה מה שמסביר גם כן, אגב, עונה לו, אגב, אתה אומר שיש הרבה מאוד אנשים שמאמינים. טוב, אחרי הכפייה של וההתגדלות בתוך הנצרות, יכול להיות, כי בסך הכל הסיפורים שלך הם סיפורים יפים. לא שהם בתכלית אפשר לחיות איתם. אפשר, כמו שאומר, יסופר להם עליהם מבלי ראותם, מכחישים אותם, מחכימים ושמים להם סיבות מן הכוכבים. הם ימצאו הסברים שהם הגיוניים, שהם בעלי היגיון מסוים לסיפורים המופלאים האלה. יגידו, זה העניין של התיאולוגיה. התיאולוגיה היא באה ועושה כאילו נותנת רגליים למציאות הזאת. היא נותנת רוחניות, נותנת הסברים, אמרו, היא נותנת עומק, נותנת רוחב. למה, מה עושים כל הכומרים שבכנסיות? הרבה מהם עסקו בתיאולוגיה, לא הרבה הרבה, רובם עסקו בחקלאות ובדברים של להתקיים, אבל היו כאלה שהיו עסוקים בתיאולוגיה, כיצד להעמיד בסיס איתן לנצרות הזאת. היה להם פושיות רציניות.
עושים את התשובה לשאלה מה זה שימוש.
הוא אומר, כמו, אתה רואה תופעה. אתה רואה תופעה טבעית שאתה לא מבין, לא מסביר. אז אתה מתאמץ עד שאתה מוצא היגיון בתופעה שראית. אבל אומר לו הכוזרי, אבל אני לא ראיתי. אני לא הייתי בסיפור שלך. מכיוון שלא הייתי בסיפור שלך, למה לי להתגייס, לעשות כל מאמץ להאמין בסיפור שאני לא ראיתי? אתה מספר לי על כוכבים שיצאו ונולדו, ואז אני צריך עכשיו להוציא תיאוריות שלמות כדי להסביר איך הכוכבים האלה נולדו. יכול להיות שנולדו, יכול להיות שנולדו, אבל אני לא בסיפור הזה. אל תיתן לי להתאמץ בדבר הזה. זה לא בי. אתם רואים שהכוזרי בא מנקודת ודאות נפשית. יש לו בעקשנות שלו לחפש את האלוקים, את הצד שאתה לא יכול לשקר אותי. זה לא מתאים לי. אם זה היה מתאים לי, הייתי מרגיש משיכה לדבר. אבל זה לא זה. נסיים את הנצרות. אחר כך. סליחה. ואחר כך קרא החכם לחכמי ישמעאל ושאל אותו על חוכמתו ומעשיו. טוב, אולי נפסיק פה כדי ש...
בוא נתחיל
יש הרבה מאוד לדבר על הנצרות, כי החלק מספר אורות זה, כן, חלק מספר אורות, שזה הספר העליון של, זה הקודש קודשים של הספרים של הרב זצ"ל, שם במהלך הידיעות, ישראל תחייתו, ששם הרב מבאר איך אנחנו צריכים להתנקות מן הנצרות. הנצרות היא מאוד בעייתית בזה שהיא כבשה את את העולם האידיאה ואת העולם דפוסי המחשבה שלנו. אנחנו בבעיה, אנחנו צריכים הרבה מאוד להתנקות אפילו המוסר האינסטינקטיבי שלנו, זה להיות לפעמים קצת, למשל, טוב לנו להאמין שלא בית דין יהודי הרג אותו, אלא בית דין רומאי. אם הייתי אומר לך, תבחר בשלושת הבחירות, מה היית אומר? יותר קל, יותר טוב הרומאים. לא, אתה צריך להיות עם מקבל אחריות עולמית על מה שאתה, אתה הרלת אותו, אתה דנת אותו כפושע. בית הדין הגדול בירושלים, הסנהדרין, לקח אחריות. שלוחי דרחמנא הם שליחים של כל עם ישראל כולו, הם היד של כל עם ישראל כולו, שפגעו בו, שעשו לו מה שהיה צריך לעשות. העניין הזה של ההתייפיפות, זה כבר זה כבר לא אנחנו. זה כבר לא אנחנו. וככה לחשוב הרבה, והרבה... טוב.
יש הרבה בעיות לגבי הזכות. ריטול זיוון של דו ג'ודה.
ברור ש...
עכשיו, ממש, זה הפסל הגדול שמתחיל לפעול עכשיו.
לא, זה חלק ממה שאמרתי, שכמה שמדינת ישראל הולכת וגדלה ונהיית יותר ויותר חזקה, הם צריכים להעמיד תשובה לסתירת לחי שהם מקבלים. אחת הסתירות שאנחנו בני ישראל, אז הם רוצים לעשות אותנו בכל ה... תדעו לכם, משאבים אדירים הולכים למורמונים ולאבנגליסטים. זה דברים
אדירים.
אבל לא רק זה, אלא גם מבחינת הפוליטיקה, הנצרות פועלת דרך הפוליטיקה כדי לגלח את הרוח שלנו. למשל, העמידה על הזהות שלנו. העמידה על הקניינים הלאומיים שלנו, למשל ארץ ישראל. תוותר קצת על ירושלים, תוותר קצת על מעבר הירדן המזרחי, תוותר קצת על יהודה ושומרון, תוותר קצת על חבל עזה, תוותר קצת על הצפון, הגולן, מה זה בסוף הכנרת. הכנרת זה מים, מים אין להם צורה, אתה יכול לחתוך את המים לשתיים, לא נורא, יהיה לך גם כמה דגים וכמה חופים. כל זה זה לבוא ולפגוע ברוח שלנו, שלא נהיה אנחנו, שלא נהיה כפי שהתורה דורשת. זה מאבק תרבותי רוחני מאוד מאוד עמוק. המיליונים שמגיעים לאוניברסיטאות, המיליונים שמגיעים ליישובים, המיליונים ש... זה בשביל לשעבד אותם. תדעו לכם, זה לא כדי לעזור לנו, זה כדי שאנחנו נתרגל להיות תלויים. אתן לכם רק דוגמה קטנה. היינו צריכים להוציא את הלוי, נכון? מה עשו ארצות הברית? וטוב, אם אתם ממשיכים, אנחנו מושכים את הממון, את התקציבים שלנו. פחדנו, אז לא עשינו. אבל מה זה אומר? המשמעות היא שאין לנו אוטונומיה מבחינה צבאית, אין לנו אוטונומיה לייצור הנשקים שלנו. אנחנו תלויים. זה דבר חמור ביותר. היום, כמה שהאמריקאים יותר ויותר אגרסיביים בדבר, כמה זה אנחנו עושים, אנחנו בסכנה ממש. חייבים לפתוח במזרח הרחוק גישות ו צינורות של הידברות, של העול הזה לא יוכל להתקיים יותר. זה דבר שהוא עניין תרבותי, לא עניין כלכלי, לא עניין חברתי, לא עניין פוליטי, אלא עניין תרבותי, זהותי. רוצים לגלח אותנו. ככה
תודה רבה.
תודה רבה.
שאלה אחרת.